הם עושים עבורנו חלק ניכר מהעבודה השחורה שאף אחד לא רוצה לעשות, נמצאים בצמתים מרכזיים בחיים שלנו, ותחזיות צופות כי נוכל לנהל איתם, אם נרצה, מערכת יחסים של ממש. הרובוטים כאן, במגוון דרכים, במגוון צורות, בדמיון שהולך וגובר אלינו, בני האנוש. אבל מי יהיה השם כשרכב אוטונומי מבוסס בינה מלאכותית יעשה תאונה? מה יקרה כשרובוט יתקוף במפתיע עובר אורח? ואולי אנחנו אלה שנפגע ברובוטים. אנחנו מדברים עם דוקטור טל אלון, שלום.
שלום, שלום.
מרצה בכיר וראש ההתמחות לרובוטיקה ומכטרוניקה באפקה. אנחנו נעלה דילמות טכנולוגיות ומוסריות שיעסיקו אותנו ממש בזמן הקרוב, נקבל הצצה למוח של הרובוטים, ונשמע איך הולכת להיראות האינטראקציה ביניהם לבינינו.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
בוא נתחיל אולי בהגדרת הבסיס. מה זה רובוט?
אז קודם כל רובוט זאת מכונה, אבל זאת לא מכונה רגילה, אלא מכונה עם נוכחות בעולם הפיזי. זה אומר שיש לה איזושהי יכולת תנועה, או שזה זרוע שזזה, או שזה מכונה שיכולה לנהד את עצמה, וגם היא מכונה שחייבת להיות מסוגלת לבצע מטלות שהן מורכבות. וזה אומר, ברוב המקרים, יכולת קבלת החלטות כלשהי. היום, יש כל מיני טכנולוגיות שפותחו במאה ה-20, למעשה בחצי השני של המאה ה-20, ובזכות הטכנולוגיות האלה, שהן גם טכנולוגיות של הארדוור, מכשור, וגם טכנולוגיות של סופטוור ואלגוריתמיקה, אנחנו יכולים לשלב ברובוטים בינה מלאכותית, ממש בתוך הרובוטים עצמם, שמאפשרת להם לאבד מידע בצורה טובה יותר, ולקבל החלטות בצורה חכמה יותר.
מה מצב עולם הרובוטיקה היום? איזה רובוטים קיימים? מה הטרנדים? מה עושים היום?
אז בכללית, רוב הרובוטים, יש כמות מאוד מאוד גדולה של רובוטים שהם יחסית לא מורכבים בפסי הייצור. אנחנו מדברים על סדר גודל של 10 מיליון רובוטים שאנחנו חיים בקרבם היום בעולם, רובם בפסי ייצור, אבל אלה הרובוטים הפחות מעניינים. הרובוטים שיותר מסעירים את הדמיון, זה רובוטים קצת יותר עתידנים, אבל הם בעצם כבר בקרבנו. יש לנו מכוניות אוטונומיות שנוסעות בכבישים כבר היום, בייחוד בארצות הברית, בסין. כמובן, עד שזה יגיע אלינו, זה ויהפוך להיות משהו שהוא לגמרי חופשי, זה מצריך המון רגולציה וחוקים, אבל זה מגיע, זה שם, ומכוניות ייסעו לגמרי לבד, וכבר עכשיו נוסעות, ולגמרי רובוט לכל דבר. יש לנו קובוטים, שזה קולאבורייטיב רובוטס, שזה רובוטים שיודעים לעבוד בשיתוף פעולה עם בני אדם, שהם נמצאים במפעלים, והם יכולים בעצם להסתכל, להבין מה קורה סביבם, ולעבוד בשיתוף פעולה עם בני אדם, לראות אם הבן אדם סיים איזה עבודה, לחכות שהוא יסיים, ואז לראות איפה הוא הניח את מה שהוא סיים לעבוד עליו, ואז לקחת את זה ולעשות בדיקה, ולהעביר את זה לבן אדם הבא.
זה אנחנו רואים למשל במחסנים של אמזון ודומה.
נכון, ואחד מהדברים הנהדרים זה שזה רובוט שהוא הרבה יותר בטוח. רובוטים תעשייתיים רגילים, אתה תעמוד בדרכם, אתה תחטוף, והיו הרבה אנשים שנפגעו מהרובוטים האלה שפשוט לא היה אכפת להם מה קורה בדרך, כי לרובוט לא באמת אכפת.
הם לא קראו אסימוב.
אבל קובוטים הם נועדו במיוחד בשביל לעבוד עם בני אדם, אז יש להם חיישנים שיודעים להגיד להם מי נמצא סביבם, אם יש מישהו שבא במגע איתם, אז הם לא דוחפים ולא מפעילים כוח עליו, שזה דבר די מגניב. ואני לא יודע אם שמעת, יש חברה שנקראת בוסטון דיינמיקס, היא חברה שהיא מובילה בתחום הרובוטיקה, היא נקנתה על ידי יונדאי, עד אז היא הייתה שייכת לסינים, ולפני זה הייתה שייכת לגוגל, והיא מפתחת רובוטים עם ניידות מדהימה ועם בינה מלאכותית מדהימה. יש להם רובוט בשם ספוט מיני, שזה רובוט שהוא בדמות כלב, והוא יכול לבצע משימות מורכבות ולנווט בצורה מורכבת, לעלות ולרדת מדרגות, לסחוב מסעות יחסית לא כבדים, לבצע משימות של פטרול ולעשות דברים אחרים מעניינים, שזה מאוד מאוד מעניין לראות את זה קורה. הוא יודע גם לפתוח דלתות במידה ויש לו את ההתקן המתאים. הוא לגמרי אוטונומי, הוא צריך להגיד לו את המטרה שלו, והוא יכול לבצע את המשימה. יש רובוט בשם, לאותה חברה, רובוט בשם אטלס, שהוא דמוי אדם, והוא אחד מהדברים המרשימים שאפשר לראות היום בתחום הרובוטיקה. זה רובוט שיודע, מעבר ללכת כמו בן אדם, שזה המקור שלו, במקור הוא, אב טיפוס שלו, הקטע היה לגרום לרובוט ללכת כמו בן אדם בצורה יעילה, אבל הוא יודע לעשות הרבה הרבה יותר, הוא יודע לרוץ, הוא יודע לקפוץ, לעשות פרקור, לעשות פליק קלקים, ואנחנו מדברים על רובוט ששוקל משקל לא קטן, הרבה יותר מבן אדם, בגודל של בן אדם, ועושה דברים בדיוק מדהים, שזה דבר שהוא לגמרי לא טריוויאלי ולגמרי לא פשוט. אין מישהו שרואה סרטון של אטלס מתרוצץ ועושה קפיצות, שלא, זה לא מפעיל אצלו כל מיני מחשבות בראש, לגבי העתיד של רובוטיקה, לגבי לאיפה אנחנו הולכים.
אז רציתי לשאול לך, כמו שנהוג לשאול אנשים שעוסקים בתחום הזה, האם הרובוטים יקחו לנו את העבודה, אבל יכול להיות שלא רק שוק העבודה ישתנה, אלא גם שוק הייצור ושוק ה... לא יודע, אם הם מחליפים כלבים, אז גם החברים שלנו, ואם הם עושים את המלחמות בשבילנו, אנחנו יכולים לשבת בצד, ואנחנו יכולים לשבת על איזה חוף ולשתות בירה בזמן שהרובוטים נלחמים ביניהם ולחכות שיחריזו על מנצח.
כן, נכון. אני לא יודע אם אתה זוכר את התקופה, לפני די הרבה שנים, כשאני הייתי ילד, אני זוכר שהיו כל מיני סרטים כאלה או סדרות, שבהם זה דווקא היה נראה כמו אוטופיה. שרובוטים יקחו לנו את ה... לא נצטרך לעבוד יותר, שרובוטים יקחו את העבודות שלנו, את הדברים שקשה לנו לעשות, את הדברים שמסוכן לנו לעשות, ואנחנו נוכל לחיות את חיינו. היום אנשים לא מסתכלים על זה כאוטופיה, הם מסתכלים על זה כמשהו שהוא מפחיד אותם, כי עבודה זה גם כסף, ואם אנחנו נצטרך לחיות בלי לעבוד, זה משהו שהוא יצריך שינוי מהותי של הסדר החברתי שלנו. רובוטים הם... יחליפו אותנו, אין ספק לגבי זה, לא רק רובוטים, רובוטים ובינה מלאכותית כמובן, ואין פלא, הם חזקים יותר, הם זריזים יותר, מדויקים יותר, יעילים יותר, זולים יותר בסופו של דבר מלתחזק בן אדם ולשלם לו משכורת חודשית גבוהה, מדובר על סדרי גודל של זולים יותר. אין לנו כל כך ברירה, אנחנו נכנסים לזה ואין לנו יכולת לעצור את זה ממש בגלל התחרותיות. כל מפעל רוצה להיות תחרותי מול מפעל אחר, יש היצע וביקוש, יש יותר ויותר ביקוש לדברים מסוימים, ומפעלים צריכים לעמוד בביקוש הזה בשביל להישאר בעסק, ובשביל זה הם מנציעים יותר ויותר טכנולוגיות מתקדמות, והטכנולוגיות האלה בסופו של דבר, כן, יחליפו אותנו. גם לפני 12,000 שנה במהפכה החקלאית, זה לא היה להיט להתחיל לעבוד את האדמה בזעת אפנו, ולהתחיל לאכול רק את הדברים שאנחנו מגדלים, במקום ללכת בסוואנה או בג'ונגל ולחפש אוכל ולהתיישב איפה שיש דברים מעניינים, היינו צריכים לעבוד קשה וזה לא היה באמת כיף, אבל היינו חייבים, כל קבוצת בני אדם הייתה חייבת לעשות את המעבר הזה, כי קבוצות אחרות עשו את זה, וברגע שקבוצות אחרות עשו את זה, זה נתן להם איזשהו יתרון מבחינה של כוח. מדובר בהתחלה על הסקטור של נותני השירות, זה אומר שכל מי שבעצם נותן שירות, זה יכול להיות אפילו רופאים, כמובן נהגים, שזה דבר ראשון, אנחנו רואים כבר מכוניות חכמות, למה שנצטרך להזמין נהג אנושי, שיכול להיות לדבר בטלפון תוך כדי, יכול לעשות תאונה בגלל שהוא לא שם לב למשהו, או שהוא עייף, יש לנו מכונית שתיקח אותנו, ותהיה מודעת מה קורה 100 מטר לפניה, ותוכל לדעת כל בן אדם ובן אדם, אם הוא הולך בווקטור כזה, שיכניס אותו לנתיב שלה או לא, מגיבה בספליט סקנד, בחלקיק של שנייה לכל מיני דברים לא צפויים, למה שניקח מישהו שלא ידע לעשות את הדברים האלה? אז בהחלט, אנחנו בדרך לאבד לא מעט מקומות עבודה.
אתה דיברת על נהג מונית שמדבר בטלפון ומתנגש במישהו, אבל לבינה מלאכותית ולרובוטים שהיא מפעילה, יש סכנות אחרות, גם בקבלת החלטות לא נכונה וגם בניתוח מידע לא נכון. איזה סכנות עיקריות עולות מהדבר הזה ואיך מתמודדים עם זה?
אז קודם כל, בוא נבהיר את זה שאנחנו אלה שנותנים למכונות את היכולות לקחת החלטות. המכונה לא מחליטה לבד פתאום לקחת החלטה, אוקיי? אין לה את היכולת הזאת, היא בסופו של דבר כפופה, בשלב זה לפחות, לתכנות שלנו, וזה אומר שאם אנחנו לא נגיד להשמיע, את יכולה כאן לקבל את ההחלטה, וההחלטה שלך יכולה להיות א', ב' או ג', אז היא לא תוכל לקחת את ההחלטה הזאת. אנחנו מאפשרים לה את זה, אנחנו מאמנים אותה לסיטואציות מסוימות שהם יוכלו להגיב אליהם, אנחנו מקודדים קוד ספציפי שאומר לה איך להגיב לפעמים, פחות ופחות, כי הלמידת מכונה הופכת להיות יותר ויותר אפקטיבית. אז אנחנו אלה ששולטים איפה יש למכונה אוטונומיה ואיפה לא. בהרבה מקרים זה סופר קריטי שניתן לאוטונומיה. כמו שאמרנו על רכב, אז אנחנו לא רוצים שברגע האמת שהיא הולכת לעשות תאונה, אז היא תשאל את הנהג, אתה רוצה שאני אעצור או אתה לא רוצה שאני אעצור? היא צריכה לקחת את הברקס וללחוץ עליו. כי אחרת תהיה תאונה, ואנשים ייפגעו. אז אנחנו רוצים לתת אוטונומיה, כמובן במפעלים גם כן, אנחנו לא רוצים שהרובוטים ישאלו כל הזמן, האם אני צריך לעשות את זה, אנחנו רוצים להוריד את זה מעצמנו, וחשוב מאוד שהרובוטים יוכלו לבצע את הפעולות האלה בצורה מהירה וטובה. כמו שאמרת, זאת יכולה להיות בעיה, כי גם הבינה המלאכותית ששולטת על כל הדברים האלה, היא משהו שאנחנו ייצרנו, וכמו כל מוצר יש לו מצד אחד תקלות, מצד שני אנחנו גם יכולים להשתמש בו לרעה. אם אתה זוכר, היו שני מטוסי בוינג, שלפני שנתיים בערך לדעתי, התרסקו, אחד באתיופיה, השני איפשהו במזרח, והמטוסים האלה התרסקו בגלל בינה מלאכותית, שהחליטה שהמטוס כרגע פונה למעלה, ולמרות שזה לא היה נכון, כי החיישן היה פשוט תקול, החליטה שהאף פונה למעלה, ובתגובה החליטה להוריד את האף למטה, אבל מכיוון שהאף לא פנה למעלה, התגובה שלה גרמה למטוס להתרסק, והטייסים שיכלו ללחוץ על איזשהו סוויץ' שיבטל את השליטה של הטייס האוטומטי של המערכת הזאת, הם לא הבינו שזה מה שקורה, והם התרסקו והם מתו בסביבות, לא יודע, כמעט 700 איש, שזה משהו מטורף לחשוב על זה, שבינה מלאכותית, למרות שהמטוס תקין לחלוטין חוץ מהבינה המלאכותית, למעשה גם היא הייתה תקינה, מה שלא היה תקין זה איזשהו חיישן, אבל הבינה המלאכותית כל כך הסתמכה לחיישן הספציפי הזה, שזה טעות, טעות מרה במקרה הזה, ובעצם לא היה, היא לא הבינה את הסיטואציה כמו שצריך, הכל בגלל חיישן אחד, זה לא כמו אצל בני אדם, יש לנו כל מיני חיישנים שאנחנו יכולים לקבל עליהם לפי המחלטות, למרות שגם הם נדפקים לפעמים בכל מיני ורטיגו וכולי. בקיצור, בינה מלאכותית יכולה לעשות טעויות, וזה בעייתי. שאלת לגבי איך אנחנו יכולים לשלוט על זה, אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שברגע שמדובר בחיים, וברגע שמדובר בהחלטות הרות גורל, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, מלתת להם אוטונומיה מוחלטת. מכיוון שלפעמים, באמת כמו שראינו, יש איזושהי תקלה, לפעמים יש, יכולות להיות גם פעולות זדוניות, ברגע שמדובר על מערכות ממוחשבות כאלה, זה אומר שהקר יכול להתחבר מרחוק ולנסות לשלוט עליהם, ואנחנו לא יודעים להגן בצורה הרמטית מהקרים, שזה קצת מלחיץ. אבל חוץ מזה יש גם כן בייסים, יש גם כן עטיות, שיכולות לגרום לכך שהבינה המלאכותית תתנהג בצורה לא יפה, מוסרית.
על איזה סוגים של עטיות של דעות קדומות אתה מדבר?
אני מדבר על בייסים שגם נמצאים אצלנו, כל מיני אפליות שאנחנו עושים, אם זה אפליות נגד נשים, אפליות נגד קבוצות אתניות מסוימות. ניתן דוגמה, באמזון, לפני כמה שנים, התחילו להשתמש בתוכנה שתאפשר להם לדעת את מי לזמן לרעיון עבודה, לפי הקורות חיים. התוכנה הייתה מנתחת את קורות החיים, בעזרת בינה מלאכותית שלמדה והסתכלה על המון 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 קורות חיים שהם ראו בעבר, ולפי אלה שהם באמת שכרו לעבודה, אז הם חיפשו דברים שהם מאפיינים דומים, ועל פניו זה נשמע נהדר. אבל גילו שזה מפלה נשים. גורם לנשים להידחות על הסף, עוד לפני שבכלל בן אדם נכנס לתהליך. ולמה זה קרה? אתה יכול לחשוב על זה שאולי בקורות חיים, הבן אדם רושם אם הוא אישה או גבר, וזה איכשהו גרם להם להטייה, בגלל שהדאטה המקורי, המידע המקורי שהזינו למערכת, היה גם הוא עם הטייה. אבל החבר'ה של אמזון לא טמבלים, והם העיפו את הפרט הזה, וביקשו מהתוכנה, מהבינה המלאכותית, להתעלם מאם זה גבר או אישה, וזה עדיין לא עזר. למה זה לא עזר? מכיוון שמסתבר שבניתוח טקסט של קורות חיים, יש מילים מסוימות שמופיעות יותר אצל גברים, אצל נשים. למשל, ביצע, אוקיי? המילה ביצע, או באנגלית, executed, זה מילה שאישה פחות משתמשת בה מסתבר מאשר גבר, שהוא מתאר את עצמו ואת את הדברים שהוא עשה. אז מה שראו זה שרוב האנשים שהם שכרו, זה אנשים שיש להם את המילה executed בפנים, ומכיוון שרוב האנשים שהם שכרו בעבר היו גברים ולא נשים, התוכנה חשבה שנשים פחות טובות, וזה לא היה המצב.
ואם אנחנו משליחים את הבעיה הזאת על רובוטים, על מכונות שעושות לא רק מיון של קורות חיים, אלא פעולות פיזיות.
אז כן, זה בהחלט יכולה להיות בעיה, אם אנחנו מדברים על רובוטים צבאיים, שיכולים גם כן להרוג אם צריך, אז זה מפחיד שאין בן אדם שנמצא בלופ הזה, שיכול להגיד, תקשיבו, תעצרו, אם אתה זוכר את משבר הטילים בקובה, מזל שהיו אנשים עם המון המון תושייה והמון המון אומץ, ועצרו את המשבר הזה מלהתפתח למשהו הרבה הרבה יותר גדול, ומנעו את המלחמה הקרה שתתפתח למלחמת העולם השלישית. אבל במידה ואתה תיתן לרובוטים אוטונומיה במי הם יורים, ותחשוב על זה שרובוט צבאי, נניח טנק צבאי ברוסיה, ששומר על איזה מתקן טילים, בטעות מזהה איזשהו מטוס טוב על מישהו, מטוס שיש לו אישור לעבור בסביבה, הוא מזהה אותו כמטוס שבא לעשות התקפה על אותו מתקן שהוא מגן, והוא יורה עליו, והורג שם אנשי צוות, ואולי אפילו מישהו חשוב, ויכול להיות שגם, זה תגובה אוטומטית, זה דבר שיכול לפתוח מלחמה. ואם יש גם בצד השני רובוטים שמגיבים אוטומטית לפתיחת מלחמה, אז יכול להיות שזה יהיה מלחמה שתקרה במלחמת בזק, שמהר מאוד המון בינות מלאכותיות והמון רובוטים משני הצדדים יקבלו החלטה שהן צריכות להגן על הבעלים שלהם, על המולדת שלהם וכולי, והם יגיבו בצורה מאוד מאוד מהירה וארסנית, ואנחנו לא נוכל אפילו לתפוס כמה מהר זה יקרה, זה פשוט יקרה מהר מאוד, בלי שליטה שלנו, זה מאוד מסוכן.
טוב, לפחות זה מעודד שאנחנו לא נצטרך לדאוג באמת לשוק העבודה העתידי, כי לא נתקיים בשביל לעבוד.
אני מקווה מאוד שיהיו חוקים מסוימים, למרות שקשה מאוד להתנגד לזה. ניסו אז בזמנו שהתחילו המכונות להופיע, היו הרבה לודיסטים וכולי שניסו לשבור מכונות ולהגיד, אנחנו לא רוצים מכונות שתופרות לבד בגדים, ואפילו שברו מכונות כאלה, זה לא עוזר, מאוד קשה להתנגד לזה. יכול להיות שאם המצב יהיה קשה ואנשים, הרבה מאוד אנשים יגיעו למצב של עוני בגלל זה, בסופו של דבר יקומו גופים פוליטיים שיגידו, תקשיבו, אנחנו נוודא שלכל אחד יש עבודה, והרובוטים ישלימו את הדברים שאנחנו לא רוצים לעשות, ואז יצביעו להם, ואז בסופו של דבר אנחנו נוכל להיות שליטים לגורלנו, אבל ייקח זמן עד שזה יגיע, אתה יודע, כמו כל תהליך בהיסטוריה, יש קודם כל איזושהי תזה, שזה המצב הנוכחי, אחר כך יש אנטיתזה, שזה מצב שהוא לגמרי שונה ומערער את המערכת, ובסופו של דבר יש סינתזה, הדברים מתחברים ונכנסים מאיזשהו מצב ביניים. עד שנגיע לשם, אבל אנחנו נהיה גם במצב האנטיתזה הזה.
אנחנו עכשיו דיברנו על הסכנות של הרובוטים לנו, לאנושות. מה עם הסכנות שלנו לרובוטים? והאם רובוטים הם באיזשהו שלב קבלו מאיתנו יחס מוסרי, זכויות רובוט, כמו זכויות אדם, האם יכול להיות שהם יפתחו מודעות עצמית, ובעצם אנחנו נגיד שמודעות עצמית זה המדד שלנו לתת זכויות, ובסופו של דבר הרובוטים או יתמרדו, או יקבלו זכויות שוות או דומות לאלו של בני אדם.
זה נושא פילוסופי. למרות שהוא כבר מופיע בצורה פרקטית בכל מיני מקומות, בוסטון דיינמיקס, למשל, פרסמה סרטונים, שבהם רואים איך בודקים את העמידות של הרובוטים שלהם בכל מיני תנאים קשים. אז יש את הרובוטים האנושיים, צריכים לבצע מטלה, להרים איזה קופסה, לשים אותה איפשהו, והם באמת עושים את העבודה שלהם כמו שצריך, אבל אז מגיע איזה בחור עם זקן, עם מקל של הוקי, שזה אפילו, נראה אפילו עוד יותר אכזרי, ופשוט מפריע להם. בהתחלה מפריע להם על ידי זה שהוא מפיל להם את הקופסה לרצפה, כמו בריון. הרובוט מתכופף, לוקח את הקופסה שוב. אחר כך הוא דוחף את הרובוט, בסופו של דבר גם מכה אותו, מפיל אותו. אם זה הרובוטים בצורה של כלב שלהם, כמו ספוט, אז מושכים להם בזנב, מושכים אותם אחורה ורואים איך הם מתמודדים עם זה, בשביל לבצע את המטרה שלהם. וברגע שהסרטונים האלה פורסמו, היו הרבה אנשים שראו את הסרט הזה, וזה הזיז להם משהו בפנים. זה גרם לאנשים, בלי שיצטרכו להסביר להם, זה לא בסדר, לרובוטים צריך לתת זכויות, זה גרם להרבה אנשים, זה עורר אצלהם את המוסריות שלהם, והם ראו את זה כמשהו מאוד לא מוסרי. משהו לא בסדר. וזה כבר אומר לך לאיזה כיוון אנחנו הולכים, כי ברגע שהרובוטים שלנו ייראו יותר כמו יצורים ביולוגיים, אנחנו נרגיש יותר צורך להתנהג אליהם בצורה מוסרית. אתה דיברת על תודעה, אנחנו לעולם לא נוכל לדעת אם יש לרובוטים תודעה, כמו שאני לא יכול לדעת שלבן אדם אחר יש תודעה, אין לנו כלי להעריך תודעה בצורה אמיתית. אנחנו יכולים לדעת לפי ההתנהגות של אותו יצור שאנחנו מסתכלים עליו, אם הוא בעל תודעה או לא. אנחנו מעריכים את זה, אבל אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת. הרובוטים מגיעים לשלב כזה שבו לפי ההתנהגות שלהם, אנחנו, אם לא היו מספרים לנו שהם רובוטים, היינו מעריכים שהם בעלי תודעה. וזאת נקודה מעניינת, וכמובן זה ילך ויהפוך להיות...
זה בעצם מבחן טיורינג תודעתי ולא רק התנהגותי.
אז זהו, אי אפשר, אין כזה מבחן, אתה לא יכול לדעת אם לרובוט, אם ליצור כלשהו באמת יש תודעה, כי אתה לא מרגיש אותו. תודעה זה משהו שרק אותו יצור מרגיש לגבי עצמו, תודעה עצמית. אנחנו לא יכולים לדעת אם יש לרובוט תודעה, אבל למעשה אין כל כך מניעה שבסופו של דבר לרובוטים תהיה תודעה, אם כבר אין להם. זה משהו פילוסופי כמובן, אני לא יכול לדעת את זה, מכיוון שגם אנחנו מכונה. אנחנו מכונה ביולוגית, בסופו של דבר אנחנו מרכבים, מורכבים מאטומים, ויש אצלנו תהליכים כימיים וחשמליים בגוף, שהם לגמרי תחת חוקי הפיזיקה, המדע לא גילה איזה יסוד קסמי, או איזה משהו שהוא חלק מאיתנו, שהוא בעצם ייחודי לנו ונותן לנו תודעה לבעלי חיים, אז יכול להיות שרובוטים שהם מכונה, אמנם לא ביולוגית, אלא מכונה שעשויה ממתכת או מחומרים אחרים, מכונה נקרא לזה מלאכותית, אולי גם להם יש, לגמרי. ויכול להיות שנצטרך לתת לזה את הדעת בהמשך.
ואם אתה מסתכל על העתיד, מתוך הידע שלך והניסיון והמחקר והכיוונים והמחשבות, אתה רואה עתיד אופטימי או פסימי לאנושות עם רובוטים, ואיך הוא נראה?
תראה, זה נורא תלוי בנו. נורא תלוי בנו ובהחלטות שאנחנו נעשה. אנחנו, it's not too late, מכיוון שאנחנו עדיין לא ברמה, מבחינת מיליטריזציה של נשק, אנחנו כן שם. אנחנו כבר שם במקום מאוד 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 מסוכן. שאין כל כך, שוב, דרך להתחמק מנו, אנחנו חייבים לרוץ, כל מדינה חייבת לרוץ ולנסות לפתח את הבינה המלאכותית שלה, את הרובוטיקה שלה, כמה שיותר מהר, כי אחרת הם יהיו מאחור. אתה צריך לרוץ בשביל להישאר במקום. ואין ברירה לגבי זה, אבל כן מאוד מאוד צריך להיזהר, ולא לאפשר אוטונומיה כזאת שיכולה בסופו של דבר להוביל לקטסטרופה. וזה משהו שהרבה אנשים בתעשייה, כולל אילן מאסק, כולל ביל גייטס, כולל סטיבן הוקינג, ועוד הרבה אחרים חתמו על עצומה שמבקשת לאסור אוטונומיה מוחלטת ברובוטים שהם לצרכי מלחמה. המדינות לא אוהבות את זה ודי מתעלמות מהדרישה שלהם.
ולא רק זה, אלא שגם זה לא רק מדינות, זה גם מדענים וחוקרים פרטיים, וגם חברות שיכולות לפתח דברים כאלה מתחת לרדאר, ובסופו של דבר לשחרר את זה על העולם, ואז מה נעשה?
נכון, נכון מאוד. בכל מקרה זה תלוי בנו. כל טכנולוגיה אפשר להשתמש בה בצורה טובה ובצורה רעה. בסופו של דבר אנחנו אלה שיוצרים את הטכנולוגיה, אנחנו אלה שמחליטים. יהיו דברים שמדינה אחת תעשה ותכניס קודי מוסר מסוימים, לרובוט שלה שלא יפגע בילדים או באנשים שהם לא חמושים, ויכול להיות שטרוריסטים או מדינות שהם בעייתיות נקרא לזה, לא יכניסו את ההגבלות האלה, והרובוטים שלהם ילכו ויחסלו כל דבר שהם רואים, כל דבר שזז. אז אפשר להשתמש בכל טכנולוגיה בצורה טובה ובצורה רעה, אנחנו צריכים להיות מוכנים לעולם כזה, זה עולם בעייתי. דרך אגב, כשדיברנו על המכוניות האוטונומיות, גם שם יש עניינים של מוסר, גם שם המכונית שהיא הולכת לעשות תאונה, לפעמים היא יכולה, יודעת שהיא יכולה לקבל החלטה, ולדרוס בן אדם אחד, במקום לדרוס בן אדם אחר. היא יכולה להזיז את ההגה, ולהימנע מלהרוג שני בני אדם, ובתגובה לתזוזה הזאת של ההגה, יהרג בן אדם אחר. אז יש כאן עניינים של מוסריות, שצריך לקודד פנימה, בשביל שזה יתאים לערכים מוסריים שלנו, וזה מאוד, תחום מאוד בעייתי. כי מי מחליט מה זה נכון ומה זה לא נכון? מי יודע בכלל מה זה נכון ומה זה לא נכון? האם זה פרי להטות את ההגה ולהרוג בן אדם שהיה ניצל, אם לא היום עשיתים את ההגה בשביל להציל שני בני אדם, מצד שני זה שני בני אדם לעומת בן אדם אחד. יש עם זה בעייתיות. וגם הזהות של הבן אדם, מכונה יכולה לזהות אם הבן אדם הוא נראה לה הומלס, או בן אדם שנראה לה מבוגר, או ילד, או אמא, או אישה בהיריון, או כלב, היא יכולה לזהות עם מה היא רואה מולה. אין לה שום בעיה. היום בינה מלאכותית יודעת לעשות זיהוי תמונה בצורה יוצאת דופן, אז אם אפשר להרוג אישה שהיא בהיריון או ילד, מה עדיף? זה שאלות מוזרות, ומסתבר שבמדינות שונות יש תשובות שונות. כמעט כולם רוצים להגן על המבוגרים ועל הילדים, אבל יש הרבה מדינות שדווקא המבוגרים נמצאים בתחתית הסולם, כי הם כבר מבוגרים והם חיו את חייהם, וילדים נמצאים בראש הסולם. אנשים שהם פחות מועילים לחברה, מסתבר ממחקר שנעשה לפני כמה שנים, לדעתי ב-MIT, אנשים שהם פחות מועילים לחברה, הם נמצאים בתחתית הסולם, כל מיני אנשים שהם הומלסים, או אנשים שנראים מוזנחים, אנשים שהם overweight, הם נמצאים בתחתית הסולם של העדפה המוסרית. וזה מאוד בעייתי, ויש מקומות בעולם שהחליטו כבר שעושים חוק שאסור לעשות אפליה לגבי זהותו של אדם. לא צבע של אדם, לא מין של אדם, לא גיל, לא שום דבר. כל אדם הוא אדם, והוא שווה ערך לכל אדם אחר, וזה אחלה דבר לדעתי. זה מוריד מאיתנו את הבעיה של הדילמה המוסרית הזאת, ומשאיר אותנו רק עם עניין של כמות. אבל זה דוגמה של בעיה מודרנית שצצה, בעקבות התחכום הגדל והולך בעולם הרובוטים, והבינה המלאכותית.
מה בעצם הפוטנציאל העתידי של הרובוטים, לא רק במה הם יעשו ובאיזה תפקידים הם ישמשו, אלא מה הם יכולים להיות? הרי בסופו של דבר, אנחנו מייצרים אותם, הם לכאורה מוגבלים על ידי הדמיון האנושי והיכולת האנושית.
אנחנו מסתכלים על רובוטים ואנחנו שואלים, לאיפה הם הולכים, מה יהיה העתיד איתם, מה העתיד שלהם איתנו. אנחנו מדברים על זה, כמה זה בעייתי, כל מיני זיהויים שגויים היום. אנחנו צריכים להבין אבל שאנחנו, בני אדם, אנחנו תוצר של ביליוני שנות אבולוציה. לא היו קיימים בני אדם ביליוני שנה, אבל בעלי חיים, יצורים, כבר היו קיימים לפני ביליוני שנה. אז אנחנו תוצר של ביליוני שנות אבולוציה שכווננה אותנו ושיפרה אותנו והתאימה אותנו למציאות. ובגלל זה יש לנו המון יכולות והמון הבנה והמון כלים להתמודד עם המציאות. רובוטים לא קיימים כל כך הרבה זמן. הם גם עוברים תהליך אבולוציוני, אפשר להגיד לזה, אבל זה לא אבולוציה רגילה. זה משהו שאנחנו עושים. אנחנו צריכים להכניס פנימה את הדברים שהם יעשו או לא יעשו, ובגלל זה שזה לא תוצר של התפתחות ביולוגית רגילה, אנחנו לא צריכים לצפות שהרובוט יתנהג כמו בן אדם ויגיב כמו בן אדם ויהיה חכם כמו בן אדם, כי אנחנו לא קרובים לזה אפילו. בינה מלאכותית כללית, General AI, שבינה מלאכותית שיכולה לקבל החלטה, בעצם יכולה לקבל החלטה לגבי המטרות שלה. מה המטרה שלי? יכולה להחליט ללמוד כל דבר, לעשות כל דבר, אין לנו כזה דבר. יש לנו רובוט שיודע לשחק שחמט, יש לנו רובוט שיודע לשחק בכלל. דרך אגב, רובוטים מביסים אותנו בכל משחק ומשחק. אין משחק היום שבינה מלאכותית לא תביס אותנו בו. ומשחק שהחוקים שלו ברורים. אנחנו כבני אדם פחות אפקטיביים, נקרא לזה. בסופו של דבר הם לא תהליך של אבולוציה, והם ייקח זמן עד שהם יגיעו למצב שבו הם יכולים לקבל החלטה מה המטרות שלהם, ולא רק רובוט שעושה קפה מאוד טוב, או רובוט שעובד במפעל בצורה מסוימת מאוד טוב, או רובוט שנוהג מאוד טוב, אין לנו רובוט שיכול לעשות הכל ולימוד הכל כמונו. זה לא דבר שאפילו נמצא על הסקופ שלנו כרגע, מבחינת איך אנחנו ניגשים לזה. זה משהו שאנחנו באמת לא מבינים איך לעשות. אז זה סכנה עתידית שהיא תגיע בסופו של דבר כנראה, אבל לא בקרוב בכלל, והיא באמת סכנה גם מפחידה, כי רובוט כזה, או בינה מלאכותית כזאת, שיודעת ממש להבין הכל וללמוד הכל, ובעצם אין לה מגבלות. היא מחליטה בשביל עצמה מה ללמוד הלאה, והיא רבת יכולות, זה דבר שהוא בעצם יהיה יותר טוב מאיתנו אפילו. כי זה כבר משהו שהוא ממש מזכיר תודעה ובינה, אפילו אם היא הגיעה בצורה מלאכותית. ושם היא תהיה הרבה יותר טובה מאיתנו, ואנחנו נצטרך לחיות עם איזשהו אל חדש שאנחנו יצרנו, איזשהו אל שיחיה בקרבנו. אחד מהדברים שמדברים עליהם היום, וזה כבר בתהליך, אבל זה להפוך אותנו להיות סייבורגים. אנחנו כבר פחות או יותר סייבורגים עם הטלפונים שלנו, אבל הרעיון זה בעצם לשלב בתוך הגוף שלנו חלקים עם יכולות מתוחכמות יותר של בינה מלאכותית, שיאפשרו לנו נניח להתחבר לאינטרנט רק במחשבה, לשאול שעולה לנו מחשבה, ישר תקפוץ לנו תשובה. אם אנחנו צריכים לדעת איך להגיע למקום מסוים, אנחנו ישר נקבל את ההבנה של המסלול שאנחנו צריכים ללכת, או שתיבנה אצלנו האינטואיציה, איפה לפנות, איפה לא, או שתיבנה לנו המסלול. השילוב הזה שלנו עם רובוטים, זה משהו, עם חלקים רובוטים לא ביולוגיים, זה לגמרי משהו שאנחנו הולכים לכיוונו. יש אנשים שכבר השתילו לעצמם בצ'יפ, כל מיני ביד, איזשהו צ'יפ RFID, שמאפשר להם לעשות כל מיני דברים, אז אנחנו הולכים לכיוון הזה, וזה אולי משהו שקצת יגרום לכך ש-AI לא יהיה רק במקום אחד, אלא יהיה מפוזר בהרבה מקומות, וזה קצת אולי ייתן לנו איזשהו צ'אנס להתמודד עם איזושהי בינה מלאכותית מטורפת כזאת, שהיא יותר טובה מאיתנו, אבל אני לא יודע, זה משהו שהוא באמת דנו עליו והתעסקו איתו בהרבה מאוד סרטים והרבה מאוד ספרים, זה משהו שאנחנו צריך לחיות ולראות, או שזה יהיה אחרי זמננו. בהחלט מאוד מעניין, בהחלט מאוד מעניין.
אתה מפחד כאדם שעוסק בזה?
כן, ודאי שאני חושש. זה כבר היום צריך לחשוש, הרובוטים, נגיד אטלס, הרובוט האנושי, אתה לא אמור להיות במרחק של 4-5 מטר ממנו, אסור לך להתקרב אליו שהוא פועל. הוא פועל, זה חתיכת מסה מטורפת, ואם יש איזה הקר שיכנס וישתלט על אטלס, ויגיד לו, במקום לעשות פליק-לקים לאחור, ולעשות, תראה לנו איך אתה הולך וקופץ ורץ, אם אתה רואה דמות של בן אדם לפניך, במקום להיזהר מלהתנגש בו, תפוס לו את היד ותשבור אותה. הוא יעשה את זה, בלי בעיות, בקלות אפילו. והוא לא צריך אפילו לתפוס, הוא פשוט יכול לתת מכה עם היד, המשקל של היד שלו זה משקל מאוד מאוד כבד. זה דבר שהוא מלחיץ, וכמובן, בינה מלאכותית כללית, אבל זה, אופם, לא חשש לכרגע, אבל זה בהחלט חשש שהמין האנושי יעמוד בפניו בשלב זה או אחר, ולא רק אני אומר את זה, אני מקשיב למה שאחרים אומרים, גדולים וטובים ממני.
טוב, אז נשארו לנו כמה שנים בודדות להתכונן, ואני חושב שכדאי שנלך ונעשה את זה.
בוא נניח 50 שנה, כבר יהיו סכנות שהן בקרוב, אבל 50 שנה קדימה אנחנו יכולים להיות בבעיה רצינית אם אנחנו לא נבחר בחירות מאוד טובות בדרך.
תודה רבה לך, דוקטור טל אלון, מרצה בכיר וראש ההתמחות לרובוטיקה ומכטרוניקה במכללת אפקה.
תודה לך, נעים.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. כדי לשמוע את הפרקים הבאים, תירשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני עידו קינן, להתראות.